בין תורת ארץ ישראל וחוץ לארץ, שבא לידי ביטוי בין הבבלי לירושלמי, וכשהוא מראה לנו איך בעצם דברי חז"ל בגמרא הם, יש עומק גדול מאחוריהם, וחז"ל דרך כל מיני רמזים הם פותחים לנו חלונות הצצה שדרכם אפשר לבוא לחדור פנימה ולנסות להבין מה עומד מאחורי הדברים. שדברים על זה הרבה, שכידוע כן שההלכות בגמרא וכל הדיונים ההלכתיים הם, זה הגוף של התורה, ויש לתורה נשמה, יש את המשמעות שעומדת מאחורי הדברים, ויש הרבה דרכים איך להגיע לזה. ומה שפה באיגרת הרב אומר, שיש הרבה רמזים בגמרא, שהגמרא רומזת לנו. פעם שעברה ראינו רמיזה בצורה שיש טיובתא, ואז הגמרא פוסקת הלכתא למרות הטיובתא. זאת אומרת, יש קושייה מאוד חזקה, הגמרא בכל זאת פוסקת, ואחרי זה היא אומרת, איך אני פוסקת כנגד הטיובתא? יש לי תשובה לטיובתא. שאל הרב, אז אם יש תשובה, אז למה בכלל אומרים טיובתא? מלכתחילה היה אפשר לתרץ, ובכלל אין טיובתא, כי כשיש תירוץ אז אין טיובתא. והרב הראה בצורה עמוקה איך בדרך הזאת הגמרא רומזת לנו שיש פה איזה סוד מופשט, ואין דרך הבבלי לכתוב אותו. בסדר? זה דברים שהבבלי, יש דברים שזה לא מהסגנון שלו לכתוב, ואת זה הוא משאיר, כמו שהרב כתב, מסור לתלמידי חכמים המשכילים בשכל טוב. בסדר? אז אנחנו מנסים לבוא ולהגיע לאותם עומקים, ואנחנו עכשיו רואים מתוך האיגרת כמה דוגמאות איך הרב קוק עושה את הדבר הזה. אחרי זה בשאיפה לראות איך אנחנו מביאים את זה גם ללימוד שלנו. פעם שעברה עם דוגמה עם בבא קמא, אנחנו ממשיכים היום לראות עוד שתי דוגמאות, דוגמה ממסכת מכות ודוגמה נוספת ממסכת חולין. אז דווקא הדוגמה ממסכת מכות היא יותר קצרה, ויותר נתמקד בדוגמה מחולין, וזה יש דפים, אבל בואו נראה קודם את הדוגמה ממכות. אנחנו נמצאים וחיה הגבנה במכות, זה באמצע עמוד קוף קפה, קצת אחרי האמצע, באמצע שורה. השורה מתחילה בסגנון של תלמוד בבלי, שם נקודה, ואז וחיה הגבנה במכות. ומאמרי דרב, מכות דף ה', בואו נפתח שנייה, תפתחו רגע, תשימו אצבע בגרת ונפתח שנייה את הגמרא. הסוגיה במכות דף ה' עוסקת בהזמת עדים. כל הפרק הראשון בסכת מכות עוסק בעדים זוממים, והמשנה אומרת אין העדים לשים זוממים עד שיזימו את עצמן. כיצד? אמרו, מעידין לנו באיש פלוני שהרג את הנפש. אמרו להם, מאיך אתם מעידין שהרי נהרג זה או הרגע זה, זה היה עמנו אותו היום במקום פלוני? אין אלו זוממים. אבל אמרו להם, מאיך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני? הרי אלו זוממים ונהרגין על פיהם. זאת אומרת, אם באו שני עדים והעידו על רצח, ועכשיו מגיעים עדים אחרים ואומרים, איך אתם מעידין? הרי ראובן שאתם מעידים שהוא הרג, הוא בכלל היה איתנו באותו יום בעיר אחרת. זה לא זוממין. למה? אז כשלמדנו בקיץ הקודם, למדנו את זה בעיון, אז הבאנו הרב סבת, הרב חיים סבת, נותן סברה פשוטה, שעדים זוממין, זה, מה ההבדל בין הכחשה לבין הזמה? הכחשה זה מקרה שאתה מתווכח עם העדים, אתה מבטל את תוכן העדות של העדים. הם העדים, נגיד, לצורך העניין נגיד מישהו גנב, כן? או נגיד שהוא הלווה 100 שקל. עכשיו באים עדים אחרים ואומרים, מה פתאום, הוא לא הלווה. אנחנו היינו שם והוא לא הלווה לו. פה הוויכוח הוא על תוכן העדות. לא משנה מה, פה זה לא נקרא עדים זוממים. מתי זה עדים זוממים? כשאתה מוכיח שהם משקרים, העדים. איך אתה יכול להוכיח שעדים משקרים? למה בהכחשה זה לא נקרא שהם משקרים? הרי הם אמרו 100, ואתה אומר, לא, הוא לא הלווה. אז הסבר אחד, הכחשה אני לא יודע, יש פה ויכוח בין שתי כתות עדים, אז אני לא יודע, לא יודע מי צודק, לכן אני לא עושה כלום. בהזמה לעומת זאת, העדים הראשונים, בעצם כשמגיעים העדים השניים ואומרים אתם הייתם איתנו במקום אחר, אז העדים הראשונים לא יכולים להגיד אנחנו לא היינו, למה? כי הם נוגעים בדבר, אדם לא יכול להעיד על עצמו. בסדר? בהכחשה הם לא מעידים על העדים, הם מעידים רק על העדות. אז עכשיו יש פה ויכוח בין שתי כתות עדים. לעומת זאת בהזמה, אז לוי, לוי ויהודה מעידים על ראובן ושמעון, אתם לא הייתם פה. עכשיו, פה אין מילה לראובן ושמעון כי הם נוגעים בדבר. לכן אני מאמין ללוי ויהודה ולא לראובן ושמעון. זה הסבר אחד. הסבר אחר, סברה שהרב סבתו אומר, בהכחשה אני לא הוכחתי שהם שקרנים. הם יכולים להגיד טעינו. הם יכולים להגיד טעינו. גם אם אני אהיה בטוח שהעדים האחרונים צודקים, העדים הראשונים יכולים להגיד טעינו. בהזמה, הם לא יכולים להגיד טעינו. לא יכול להיות שאתה לא נמצא שם, ואם אתה לא, אם לא היית שם, ואתה מעיד שהיית שם, ואתה, אז אתה בוודאי שקרן, כן? למה תמיד על משהו שלא היית? אתה רצית לזממת משהו לעשות לאחיך. בסדר, זאת הסברה. הוכחנו את זה מכמה סוגיות, למה שלא ניכנס לזה כרגע, אבל בואו נלך רגע עם ההגדרה הזאת. עכשיו נבחן על, במשנה שלנו. כשהם אומרים, הרוצח או ההרוג היה איתנו, הם יכולים להגיד, טעינו בזיהוי. בסדר, ראינו אדם דומה, היה באמת דומים, וחשבנו שזה הוא, כנראה זה מישהו אחר. בסדר, אז אני לא יכול להרוג אותם. בסדר, אני לא אקבל את העדות שלהם, אבל להרוג אותם אני לא יכול, כי לא הוכחתי שהם שקרנים. אבל ברגע שהם העידו שאתם לא הייתם שם ועדתם על רצח במקום שלא הייתם, בוודאי פה יש פה מזימה שעכשיו אנחנו נחשוף אותה, שסתם רציתם, כמו בסיפור עם כרם נבות, שסתם רציתם לבוא לתפור עליו תיק ולכן אתם נהרגים. זה בסדר, רק ככה הקדמה פשוטה על, על מה המשנה אומרת. שאלת הגמרא מינה נמילה, אמר עבדה דאמר קרא, והנה עד שקר העד שקר הנאה עד שתשקר גופה של עדות, לבר רבי ישמעאל תנא לענות בשרה עד שתשרה גופה של עדות. דיברנו גם בשתי הלימודים, גם לא ניגע בזה כרגע. עכשיו אנחנו מגיעים למוקד שעליו התייחס הרב קוק. אמר רבה, כאילו הלימודים מה שהם אמרו, כאשר זמם זה רק שאתה מסיר את גוף העדות, בסדר? או שתשקר גופה של עדות, שהוכחת שהם שקרנים, או שביטלת את גוף העדות. בהכחשה לא ביטלת את גוף העדות. כן, אתה מתווכח על תוכן העדות, אבל לא ביטלת את גוף, את עצם העדות. אמר רבה, באו שניים ואמרו במזרח בירה רק פלונית הנפש, ובאו שניים ואמרו ולא במערב בירה עמנו הייתם. כן, יש בירה, זה מבנה, זה ארמון, זה אולם גדול, כן? שניים העידו הוא הרג במזרח הבירה, בסדר? יש ארמון גדול, יש איזה אולם, דמיינו איזה אולם גדול, לא יודע, זה יד אליהו, תחשבו, בסדר? הוא היה בקצה המזרחי ושם היה רצח. עכשיו באים שני עדים ואומרים, איך אתם עדים? אתם הייתם איתנו באותו זמן, שעה שלמה, באותו זמן, באותה שעה שאתם עדים, אתם הייתם איתנו בקצה המערבי של יד אליהו. בסדר? אומרת הגמרא, חזינן, אי כדי קיימי במערב בירה, מיך זחזו למזרח בירה, אין לו זוממין, ואם לא, אין לו זוממין. זאת אומרת, אתה בודק. אם כש... עושים עכשיו, בית דין יוצא ליד אליהו, עומד בצד המערבי ומסתכל לצד המזרחי. אם יש אפשרות לבוא ולראות, מה זה לראות? לא שרואים, לראות ולזהות בדיוק את האדם ואת המעשה ואת ההרוג, כאילו לראות ברמה שאפשר להעיד עליה. מערב למזרח, אז הם לא זממים, כי אין פה סתירה. בסדר, הם האחרונים העידים שהייתם בצד מערב, אבל הם יכולים לראות למזרח, אז מה הבעיה? אז אין פה הזמת עדות. אבל אם אי אפשר לראות ולהעיד, אז הם זוממים. שואלת הגמרא פשיטה, מה חידשת לי? מה החידוש? זה מה שהמשנה כבר אומרת. אם אומרים הייתם במקום אחר, אומרת הגמרא, מהו דתאים הליכוש לנאור הבריה כמה שמלן? אומרת, הייתי חושב שבמקרה שאפשר לחשוש שאדם רגיל לא רואה, אבל אדם שיש לו ראיית נץ הוא אולי כן יכול לראות, אתה לא צריך לחשוש. אם אדם רגיל, שהוא רואה נורמלי, כן, עברת מבדקי ראייה של הטסטים והרישיון, וכתוב לו ברישיון לא צריך משקפיים, אם הוא רואה שיכול לראות, סליחה, אם הוא לא יכול לראות, אתה לא צריך לחשוש, אולי בדיוק העדים הם כן, יש להם איזה ראייה מיוחדת והם כן יכולים לראות. בסדר? לא צריך לחשוש לנאור הבריה, זה בעצם החידוש הראשון של רבא. בסדר? הבנו את הפסקה הראשונה? יופי. אומר רבא עוד חידוש. ואמר רבא, באו שניים ואמרו, בסורה בצפרה בחד בשבתא רק פלונית הנפש. כן? בעיר סורה, בבוקר, ביום ראשון, חד בשבתא, רק פלונית הנפש. ובאו שניים ואמרו, בפניה, בערב, בחת בשבתא, עמנו הייתם בנהרדע. איך אתם מעידים? איך אתם מעידים בסורה ביום ראשון בבוקר, כשביום ראשון בערב הייתם איתנו בנהרדע? חזינן, אם מצפרה לבניה מציע אזיל מסורה לנהרדע, לא אבו זו ממין. ואילה, אבו זו ממין. אתה צריך לבדוק עוד פעם. עושים בדיקה, עושים למסע קומטה מסורה לנהרדע. אם מצליחים ללכת מהבוקר, להיות בסורה בבוקר ולהגיע בערב לנהרדע, אז לא יזמת את העדות. כי באמת סביר שהם בסורה היו בבוקר, ובערב פגשתם אותם בנהרדע. אבל אם זה מרחק שהוא לא ריאלי, אז הם זוממים. בסדר? שאתה גמר עוד פעם, פשיטה. מה חידשת לי? ברור. מהו דתאים הליכוש לגם לפרחה? כמה השמלן. החידוש הוא, אולי תחשור שהיה להם גמל פורח. מה זה גמל פורח? לא, זה כדור פורח כזה, כן? פורח, הכוונה שהוא רץ מהר. גמל סופרמן כזה. ואז למרות שבמצב רגיל אי אפשר להגיע מסורה לנהרדע ביום אחד, עם הגמל הזה אפשר להגיע. יש כזה, לא יודע, זה שלושה בעולם, ואתה לא צריך לחשוש. לא צריך לחשוש לכזה דבר. בסדר? אז בעצם יש לנו...
שמענו שם מוצלח. צערי לא היית.
אז יש לנו בעצם שני חידושים של רב, יש גם אמרה שלישית, אותה לא ניכנס אליה כרגע. ואמרה ראשונה, רבה, אומר ככה, מזרח, אני כותב בקיצור, בסדר? ומערב בירה, מה החידוש? לא חוששים לנאור הבריא. שתיים, סורה ונהרדע, החידוש, לא חוששים לגמלה פרחה. בסדר? יש מימרה שלישית ש, שיש מקום, ניסינו כשלמדנו להבין בכל זאת מה מהלך עולה בשלושת המימרות, את זה נשאיר לכם לחשוב לבד, בזמנכם הפנוי. אבל שואל הרב, אני חוזר עכשיו לאיגרת. לפני הרב, אתם רואים את הסוגיה הזאת. מה קשה? נחזור רגע בקצרה. רב אומר לי, אם יש הזמה, כן, שהם מעידים במערב בירה, ואתה אומר, הייתם במזרח בירה, ואי אפשר לראות, אז זה נחשב הזמה. מה החידוש? ברור, מה החידוש? אל תחשוש שאולי אם יש להם ראייה יותר טובה משלך, של אדם רגיל, אתה יכול להרוג אותם. בסדר, סמך ההזמה הזאת. סיפור שני, הם היו בבוקר בסורה, מגיעים עדים אחרים, איך אתם יכולים להעיד בסורה? ראיתם, אתם הייתם בכלל בנהרדע בערב, ואי אפשר ללכת מסורה לנהרדע. זאת הזמה, אפשר להזים אותה לעשות להם כאשר זמה. מה החידוש? לא חוששים לגם לפרחה, שיש להם איזה מכונית מרות שהם יכולים להגיע, למרות שאנשים פשוטים לא יכולים להגיע. זה הסוגיה הקטנה שלנו. מה קשה?
זה אומר בדיוק אותו דבר שלנו.
יפה. למה רב אתה תספר לי שתי מימרות? בואו אני אגיד לכם עוד משהו, עוד איזה. עכשיו היה יכול להיות פה עוד 20 מימרות של רבה. אם עכשיו אתם מספרים שהוא היה, אולי נחשוש גם, לא רק לגם לפרחה, למישהו שיש לו ריצה מהירה, לא חוששים לריצה מהירה. אולי תחשוש למישהו שיש לו איזה שמיעה מהירה, לא חוששים כאילו, אם רב בא להגיד יסוד אחד בעצם, מה היסוד של רבה? אתה לא צריך לחשוש למשהו שהוא לא שכיח. כשאתה מזים עדים, אתה לא צריך לחשוש למשהו שהוא לא שכיח. הבנתי את זה כבר בממרה הראשונה, מה הוספת לי בממרה השנייה יותר מזה? זה לא, אין עניין לרב סתם להוסיף דוגמאות, אם אין פה איזה חידוש עקרוני, ולכאורה אין פה חידוש עקרוני. בסדר? אז זה קושייה פשוטה, שואל אותה הרב קוק. לכאורה, אני שורה שמתחילה במילה ולכאורה, חזרתי לאיגרת, ולכאורה שניהם עניין אחד, ואין חוששים לדבר שאינו מצוי. ונראה לעניות דעתי, יש סברה מחודשת במאמר השני. דאבה אמינה, כיוון דעדים זוממים עם גזירת הכתוב, אהבי, באינן דווקא שתשרה גופה של עדות מעצם עדותם של המזימין. והיינו, כשהעידו על השעה ההיא עצמה, אימנו הייתם. אבל כשאמרו הזמה כזאת שאני צריך בהוכחה צדדית להכחישם, משום דאי אפשר אחר כך להיות בשעה אחרת במקום אחר, שאינו לפי הזמן, הייתי אומר, זהו הכחשה. אלא דאין דרך לפרש דיוקים כאלה בבבלי, על כן סמכו גם לפרחה והמעיין יבין הרמוז. כן. אומר הרב, יש חידוש בממרה השנייה. מה החידוש בממרה השנייה? הממרה הראשונה מחדשת לי, אם אני מגדיר את העיקרון שיש לנו פה, היא אומרת, לא חוששים לדבר שאינו מצוי. בסדר? הממרה הראשונה מחדשת, לא חוששים לדבר שאינו מצוי, בהזמה. הבנתי. אם זה כל מה שבא לחדש, תודה רבה. זה כל מה שבא לחדש, הממרה השנייה, אז היא מוכרת. לא כותבים בגמרא סתם דברים מיותרים. אומר הרב, יש פה חידוש אחר בממרה השנייה. מה החידוש? העדים זוממים זה חידוש של התורה, זה גזירת הכתוב. שואלים גם הראשונים, זה גזירת הכתוב, מה קרה? אנחנו קצת קודם נגענו בזה, קצת בהקדמה שנתנו. אבל למה אתה מאמין יותר לאחרונים ולראשונים? באו שני העדים, אמרו משהו. באים שני העדים אחר כך, אומרים, הפוך. הפוך, אימנו איתם, לא משנה. עכשיו, מה אתה אומר? אני מאמין לעדים האחרונים ולא לראשונים. למה? מה, סטטיסטית יש פה כאילו יותר סברה מציאותית להאמין לאחרונים ולא לראשונים? הרי המשנה שלנו, קטע שלא קראנו במשנה, דילגתי על זה, אבל כתוב, מה קורה אם באו אחר כך שני עדים אחרים והזימו את העדים המזימים? אז עכשיו הורגים את המזימים, והראשונים הם עכשיו נקיים. בסדר? זאת אומרת, גם כשהגיעו העדים השניים, אני לא בטוח שהם דוברים אמת. זאת אומרת, אם יגיעו עכשיו עדים אחרים ויזימו את העדים האחרונים, אז הכל יתהפך כאן. אז זה גזירת הכתוב, זה דבר שכאילו אין לו סברה. זה לא נכנס בכלים, זה באיזו סברה פשוטה, כן? שיש פה איזו סטטיסטיקה יותר גדולה שהאחרונים צודקים ולא הראשונים. אמנם החינוך עושה פה איזו סטטיסטיקה והוא מסביר, כן, יש פה איזו סברה למה אני יותר מאמין לאחרונים, אבל יש כאן, אני חושב, לא יכול להגיד רוב או לא, אבל בוודאי יש ראשונים שלא הולכים, זה לא סברה סטטיסטית, אלא גזירת הכתוב. לא סברה פשוטה, יש לזה גם גזירת הכתוב, דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, זה לא משהו שאין לו סיבה. אלא הסיבה שלו היא לא בסברה מציאותית, זו סיבה יותר עקרונית, רוחנית, בסדר? זה לא שגזירת הכתוב זה סתם איזה הקדוש ברוך הוא שולף הלכות, כן? בלי סברה. אבל הכוונה זה לא, אל תחפש את התשובה בסברה אנושית, באיזה סברה מציאותית. אז עדים זוממים זה גזירת הכתוב. אומר הרב, מכיוון שזה גזירת הכתוב, היה לי אבא אמינה שבשביל להכיל דין כאשר זמם, אני חייב שהמזימים, הם באופן ישיר, כאילו העדות של המזימים היא עוקרת את העדות של המוזמים. ברגע שאתה מכניס לי פה הוכחות נוספות צדדיות, זה כבר לא כאשר זמם. עכשיו, מה קורה פה? פה בעצם ההבדל בין המקרה הזה למקרה הזה, כאן, ברגע שאי אפשר לראות ממזרח בירה למערב בירה, אז בעצם יוצא שעכשיו העדות שלי, כשאני מעיד הייתם איתי במערב בירה, מה היא אומרת? אין לכם אפשרות להעיד על מזרח בירה באותו זמן. זאת אומרת, אני באופן ישיר מבטל את העדות שלכם, את כל היכולת שלכם להעיד. אבל פה, כשאני אומר הייתם איתי בנהר דעה בערב, אני לא באמת מתייחס לאותו רגע של עדות שלכם. כן? באותו רגע שעדתם, אין לי אמירה ישירה כלפי אותו רגע, רק מה אני אומר? כשתוסיף עוד נתון, שהוא כבר נתון חיצוני, שאי אפשר, לא הגיוני להגיע מסור על הנהר דעה ב-12 שעות, אז זה מה שעוקר את העדות. זאת אומרת, זה לא שאני בעדות שלי עוקר באופן ישיר עכשיו את העדות שלכם. אני צריך להוסיף פה עוד משהו, כן? עוד נתון, שאי אפשר להגיע מסור על הנהר דעה בטווח זמן כזה. לכן לא הגיוני שאתם מעדתם בבוקר בסורה. ואז יש פה אבא אמינה שבגלל שהעדות שלי היא לא באופן ישיר גורמת להזים את העדות שלך, זה כבר לא נקרא כאשר זמם. שוב, אם כאשר זמם היה בסברה אנושית, היה פה איזו סברה שכלית פשוטה, אז מה זה משנה שהכנסתי פה נתון חיצוני? תחת סורה תחתונה, זה לא הגיוני? ברור שאתה משקר? אז בסדר, אז זהו, נגמר הסיפור, אז הזמתי אותך. אומר הרב, אבל מכיוון שהעדים זוממים זה גזירת הכתוב, ולא לפי סברה הגיונית, אז גזירת הכתוב אני חייב שזה יהיה מדויק. מה אומר הכתוב? צריך שיהיה עדים מזימים שהם עוקרים את העדות של המוזמים. ופה זה, יש סברה שזה לא קיים, כי אתה צריך להשתמש בעוד נתון חיצוני, שאי אפשר, אתה חייב להוסיף את הנתון
שאי אפשר להגיע מסורה לנהרדה בטווח הזמן, בסדר? לכן מחדש רבה, לכן החידוש של רבה נצרח, זה יותר מזה. זה לא רק שלא חוששים לדבר שאינו מצוי, זה נכון, גם פה צריך את זה, שלא חוששים לדבר שאינו מצוי, אבל פה יש עוד חידוש, שאתה גם לא חייב שהזמת העדות היא תהיה באופן ישיר על ידי העדות של הנזימים, אלא עם, גם בתוספת של נתון חיצוני של הזמן, כן? שלא מסתבר להגיע בזמן הזה מכאן לכאן, גם זה עדיין נחשב בגדר הזמת עדות. בסדר? זאת אומרת, יש לנו שני חידושים של רבה, אחד על גבי השני. החידוש הראשון, לא חוששים לדבר שאינו מצוי. החידוש השני, בנוסף לזה, שגם לא צריך, למרות שעדים זמים זה גזרת הכתוב, לא צריך שתהיה הזמה ישירה מהעדות שלי לעדות שלך. זה בסדר גם אם אתה מצרף פה עוד נתון של הזמן, כן? שהזמן לא מאפשר לך להעיד את העדות שלך. בסדר? גם כשאני צריך להוסיף את הנתון הזה של הזמן, שהוא לא הגיוני, זה עדיין עכשיו...
לא משנה הביטוי של הזמן, הביטוי של הראות או של השמיעה.
מה זה?
של הזמן או של הראייה או של השמיעה.
אין שמיעה, פה ראייה, פה זמן.
נכון, אז הייתי יכול להגיד, אוקיי, אז עכשיו שהוא יוסיף עוד משהו גם שזה שמיעה, בוא נגיד.
לא, אז לכן אני אומר, מה שאומר לנו הרב, זה לא שזה, הוא מראה לנו כל מיני דברים שהם לא מצויים. כאן, אתה לא מוסיף, כשאתה אומר אי אפשר לראות מפה לפה, כן? אז אמרת, חידוש, אתה לא צריך לחשוש, בסדר. אז אם אני לא צריך לחשוש, אבל זה אומר שעכשיו הם לא נמצאים באותו מקום, נכון? עולם של הנפש, בעדים זמנים צריך עולם של הנפש, בסדר? את המקום, את הזמן ואת האדם, בסדר, נכון? תגיד, אתם הייתם איתנו במקום אחר באותו זמן, בסדר? יש פה עולם של הנפש, נכון? אז ברגע שהגדרתי שזה שני מקומות נפרדים, אז עכשיו בעצם אני, על אותו רגע שאתם מדברים, אני אומר, אתם לא הייתם באותו מקום. אז בסדר, אז הבנתי. אבל כאן, גם אחרי שאני יודע שלא חוששים לדבר שאינו מצוי, מתי אתם מעידים? ראשון בבוקר. האם אני בתור נזים, אני יודע שלא הייתם שם בראשון בבוקר? אני יכול להעיד על זה? אני לא יכול להעיד על זה. מה אני מעיד? אני מעיד על ראשון בערב, שלא הייתם שם בראשון בערב. אז אחרי שכבר לא חוששים לדבר שאינו מצוי, זה סיימנו, בסדר? אבל גם אחרי זה, אין לכם גם לפחד. אבל עדיין, אתה לא מעיד על ראשון בבוקר שאימנו הייתם בראשון בבוקר במקום אחר. אתה מעיד על ראשון בערב. זאת אומרת, פה אתה צריך לצרף לעדות שלך עוד גורם, שרק ביחד איתו ההזמה היא מתאפשרת. פה אתה לא צריך לצרף עוד גורם. אחרי שאני יודע שלא חוששים לדבר שלא מצוי, אני לא צריך לצרף שום גורם. אני מעיד שבאותו זמן אתם הייתם איתי במקום אחר. אבל פה אני לא מעיד שבאותו זמן הייתם איתי במקום אחר. אני אומר, בזמן אחר הייתם איתי במקום אחר. אז רק מה אתה מצרף? שלא ייתכן שאם בזמן הזה הייתם פה, אז בזמן ההוא הייתם שם. פה אתה כבר צריך לצרף נתון חיצוני, בסדר? אומר הרב, זו סברה מופשטת שאין דרך הבב לי לכתוב אותה. אלא איך הוא רומז לי אותה בצורה הזאת? ועד רבה, בוא נשאל, אז בוא נכתוב רק את החידוש השני, כבר אני אבין. לא, בצורה הזאת שהבב לי כותב את שני החידושים, אני מבין שפה כבר סיימתי עם החידוש שלא חוששים לדבר שאינו מצוי. אם היה כתוב רק את זה, הייתי יכול לטעות ולהבין כל החידוש של רבה, אל תחשוש לדבר שאינו מצוי. בגלל שרבה נותן לי את שני החידושים, אני מבין שקודם כל הוא חידש לי לא חוששים לדבר שאינו מצוי, ואחר כך הוא מחדש, אם כבר חידשת את זה, אז החידוש הזה צריך להיות תוספת. זה מה שגורם לי להבין הבנה מופשטת בהזמה, שההזמה היא אפשרית גם כשאתה צריך לצרף עוד נתון חיצוני, שהוא גורם לזה שאני מוכיח שאתה משקר. לא צריך שאני באופן ישיר יעיד שבאותו זמן היית במקום אחר איתי, בסדר? דוגמה יחסית פשוטה, בסדר? לא, אבל היא, זה רק מראה לנו את הדרך של איך הרב, כשהוא הצורת דיוק ואיזה שאלות שואלים ואיזה הבנות מוציאים מפה, בסדר? זה דבר, אנחנו צריכים לקחת אותו ללמוד שלנו. שוב, דוגמה קטנה, אבל יש הרבה מה ללמוד ממנו. הדוגמה שאני יותר רוצה שנעסוק בה זה הדוגמה הבאה. תהפכו לצד השני של הדף של מטולה.
בחיי גוונה בחולין. יגדיל תורה ויעדיל. אז בואו תראו, תחלקו את זה. אני חושב שמספיק. לא בטוח. מה זה? כמה חסבונים הם חסר, או שאולי בדיוק? לא, אני נראה לי שבדיוק. לא, לך הם חסר. בסדר. תסתכלו, אחרי זה אם תשמע אני אבוא לכם. אומרת הגמרא, תנא נתם. כל ש... מה סימני הטהרה של דגים, מכירים? סנפיר וקסקסת פשוט. נא נתם, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. יש לו קסקסת ויש לו סנפיר דג טהור, יש לו סנפיר ואין לו קסקסת דג טמא. בסדר? אומרת הגמרא ממשנה, יש כל דג ש... אין כזה דבר דג שיש לו קסקסת אבל אין לו סנפיר. אבל הפוך, יש דגים שיש להם סנפיר אבל אין לו קסקסת. דוגמה? קריש, דולפין, בסדר? יש כל מיני דוגמאות. יש דגים שאין להם לא זה ולא זה. תמנון, אין לו לא זה ולא זה, בסדר? מה השאלה שמי צריך לשאול? אז לא צריך לכתוב את מה אתה סנפיר. כי תכתוב קסקסת, ממילא כבר אני... ב-100% אני אוכל רק דגים טהורים. אומרת הגמרא, מי שדיה קסקסת כסמכין, אני אכתוב רחמנה קסקסת ולא לכתוב סנפיר. היא כתב רחמנה קסקסת ולא כתב סנפיר, רב האמין, מה היא קסקסת? סנפיר ואפילו דג טמא. אני, אם היה כתוב רק קסקסת, אני לא הייתי יודע מה זה קסקסת ומה זה סנפיר. הייתי חושב אולי שהקסקסת זה הסנפיר, כן? ואז הייתי אוכל דג שיש לו רק סנפיר, כמו קריש, בסדר? וזה דג טמא. כשכתבתי גם קסקסת וגם סנפיר, אז אני יודע שצריך את שני הדברים, בסדר? גם את מה ש... הקסקסים, מה שאנחנו קוראים, וגם את הסנפירים. שאלת הגמרא, ואז אתה כתב רחמנה סנפיר וקסקסת, ממה הייתי קסקסת לבוש ההוא? כאילו, אם אתה אומר לי שאני לא יודע מה זה קסקסת ומה זה סנפיר, אז מה זה עוזר שאתה אומר לי, יש לי דג שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר? כאילו, מה... מאיפה אתה יודע שקסקסת זה הלבוש, כן? ושהסנפיר זה האיבר השני. אומרת הגמרא, דכתיב, שריון קסקסים הוא לבוש. זה נדמה לי מגוליאת, נכון? לא כתוב פה את המקור, סביר להניח. שריון קסקסים, מה זה שריון קסקסים? זה אנחנו יודעים מה זה, נכון? מה זה שריון אין סנפירים. שריון קסקסים זה שהוא מורכב מהרבה הרבה חתיכות של מתכת שמכסות אחת על השנייה. אז מזה אני מבין שגם זה בעצם הקסקסת של הדג. אז אם אני מבין, אז חוזרת השאלה, ולכתוב רחמנה קסקסת, זה לא לכתוב סנפיר. אמר רבי אבא וכן תנו דבר רבי ישמעאל, יגדיל תורה ויעדיר. כן? למה כתוב סנפיר? יגדיל תורה ויעדיר. עכשיו, מה זה יגדיל תורה ויעדיר? מה הגמרא מתכוונת כשהיא כותבת יגדיל תורה ויעדיר? אתה לכתוב טוב, לכתוב עוד משהו. תדע לך, יש עוד איזה משהו. כאילו, אנחנו יודעים שהרי כשהתורה היא לא כותבת אות מיותרת, כשכבר יש אות, כשכבר יש אות אחת מיותרת, כבר דורשים על זה כל מיני דרשות הלכתיות. נכון, הרבה מחלוקות בגמרא, הוא דרש למה כתוב פה, הוסיפו פה היי במילה הזאת. נסקיהם, כן, נסכים, נסקיהם, דורשים מפה עכשיו דרשות. כל מיני דרשות. או בטח כשיש מילה מיותרת, נכון? כשיש בפרשת נוח, נכון? את החיה הטהורה, את החיה אשר איננה טהורה. אם למה לא כתוב השרה הטמאה? אז אשר איננה... בא ללמד אותי משהו. אז מה זה יגדיל תורה ויעדיר? תורה לא סתם כותבת דברים בשביל כאילו להגדיל את התורה, שיהיה עוד כמה ככה אותיות בתורה, עוד כמה מילים. אז מה זה, איך מבינים את הגמרא הזאת, יגדיל תורה ויעדיר? זה קשה מאוד. בסדר, אתם מסכים איתי בקושייה? הגמרא שאי אפשר, כאילו רואים אותה, אי אפשר להמשיך הלאה. אפשר לדפדף לדף הבא. כן, אז בואו נראה רגע את הרב, אחרי זה נראה פה את המקורות בהמשך. נראה לעניות דעתי, הפירוש הוא, הרב לא כותב בכלל את השאלה, כן? הוא כבר מצפה שלבד נבין את הקושי. כי אגב, בחולין יגדיל תורה ויעדיר. כאילו לא, אומר, ברור מה קשה פה, כן? אני בכלל לא, הוא בשער בא לפרש. נראה לעניות דעתי, הפירוש הוא, דענייני ידיעות נמצאים הרבה בתורה שאין בהם הלכה. ויפה שיחתן של עבדי אבות, חולין. קודם כל אומר הרב, צריך לצאת מהתפיסה הפשוטה, הרווחת לפעמים, שהתורה באה רק ללמד אותי מה ההלכה. אם התורה באה ללמד אותי רק מה ההלכה, מיותר לכתוב סנפיר. אין שום סיבה לכתוב סנפיר. מבחינה הלכתית, זה שכתוב סנפיר בתורה לא מוסיף לי כלום. אלא שהתורה לא ברק ללמוד אותי מההלכה. כמו, נותן לדוגמה, יפה שיחתן של עבדי אבות, נכון? כשחזל שואלים למה התורה כתבה המון פסוקים לחזור על כל הסיפור של אליעזר שם, בסיפור שהוא עושה את הניסיון עם רבקה, נכון? ואז הוא מספר את זה ללבן אחר כך. המון פסוקים שכמעט אין שום הבדל ביניהם, למה יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אז גם על זה צריך להבין, מה התוספת שם ומה המשמעות וכו'. אבל זה בוודאי לא נכתב בשביל שום סיבה הלכתית. זה בא לתת שם אמירות, צריך עכשיו לעיין שם, להבין מה זה בא ללמד אותנו. אבל קודם כל, תפיסה עקרונית לתורה, התורה בוודאי שהיא באה ללמד מהלכה, אבל לא רק, היא באה גם לתת דבר השם, מה הקדוש ברוך רוצה להגיד לנו, ומה הקדוש ברוך רוצה להגיד לנו, זה לא רק הלכה פשוטה בשולחן ערוך. מה זה בא להגיד לנו, אומר הרב. ואם כן, אם היה כתוב קסקסת, הייתי אומר שכוח התארה מונח בקסקסת לבד, ובסנפיר לא משכח תארה. כתב רחמן הסנפיר להודיענו הידיעה המופשטת שכוח התארה מונח בשניהם, וממילא ידענו שאין הסימנים עניינים הסכמיים אלא שבהם מונחת התארה. ויש לבנות על הידיעה הזו כמה רעיונות טובים שהם הם גופי תורה, ומכל מקום אין זה דרך של פירוש בסוגיה. אומר הרב, למה כתוב סנפיר? כדי שתדע שהוא גם כן חלק ממה שגורם את התארה. אומר הרב, יש שתי צורות לתפוס את סימני התארה. בואו תנסו רגע בחקירה. מעולה, שכוח. האם סימני התארה זה סיבה לתארה או זה סימן לתארה? מה הכוונה? אפשרות אחת, כשאני קונה בסופר עכשיו שניצלים ארוזים, ויש איזה חותמת הולוגרמה כזאת, הכשר הרב מאחפות. החותמת הזאת, מה היא? היא הסיבה לזה שזה כשר או סימן לזה שזה כשר? סימן. זה לא שהחותמת הפכה את זה להיות כשר. זה כשר כי בדקו וראו שזה עונה על כל דיני הכשרות, רק שמו לי סימן כדי שאני אדע לזהות שזה בשר כשר. אפשר לתפוס ככה את סימני התארה גם כן. שהקדוש ברוך הוא רצה לסמן לנו מה הדג טהור ומה הדג טמא, מה בהמה תאורה, מה בהמה תמאה, מה אופת ממה אופת האור. לכן הוא שם כל מיני סימנים, שעל ידי שאני אראה את הסימנים, אז אני יודע, אוי, הנה, הקדוש ברוך הוא מאותת לי, זה דג טהור. אם סימני התארה הם רק סימן, אז הסנפיר הוא מיותר. כי היה מספיק שתיתן לי סימן של קסקסת. אומר הרב, מכאן אני מבין שהסימנים הם לא סימן, הם סיבה. זאת אומרת, יש כוח רוחני, צריך להבין אותו, מה המשמעות שלו. יש כוח רוחני בסנפיר ובקסקסת שהם יוצרים את התארה של הדג. יש כוח רוחני אם נרחיב את זה רגע, בזה שהפרה מעלה גרה שהוא יוצר את התארה שלה. ולכן כשהתורה אומרת לי את הסנפיר ואת הקסקסת, היא באה אם היא הייתה כותבת לי רק קסקסת, הייתי יודע מה זה דג טהור, אבל לא הייתי מבין מה המשמעות הרוחנית של התארה של הדג. הייתי חושב שזה תלוי רק בקסקסת ולא בסנפיר. הרב לא מסביר לנו פה מה המשמעות. עוד רגע ננסה להרחיב גם מה המשמעות. בסדר? אבל קודם כל אומר הרב, הסוגיה בעצם רומזת לנו שהכוח של התארה של הדג נמצא בסנפיר, לא רק בקסקסת. והסימנים הם לא רק סימנים חיצוניים, אלא סימנים מהותיים שהם סיבה לתארה ולא רק סימן לתארה. בשונה מההולוגרמה של הכשרות. מבינים קודם כל את היסוד הזה? עוד לא הסברנו מה המשמעות, אבל זה... אז הרב ויצמן, יש לו שיעור על זה, מי שרוצה יכול להסתכל בספר מסוס הארץ, יש את זה למעלה בבית מדרש. הוא מביא את הריטווה, והסוגיה הזאת מופיעה גם במסכת נידה, והריטווה שם אומר דבר דומה למה שאומר פה הרב, בשתי מילים, אבל זה ממש מה שהרב אומר. יגדיל תורה ויאדיר פירוש, דלסמוך, בוודאי בקסקסת צג אילן. מצד לסמוך על מה זה דג טהור, מספיק קסקסת. ומי הכתב רחמן הסנפיר משום דלא סגיה דלא להוויתם? כיוון שיש שם קסקסת. למה? ואולי הוא גם כן גורם תארתו. ואף על פי שהוא לבדו אינו גורם תארה. אומר הריטווה אולי, הרב כבר אומר את זה כנראה בוודאי. אבל אומר הריטווה, אולי למה התורה כתבה סנפיר? כי אולי התארה נגרמת גם על ידי הסנפיר. למרות שהסנפיר לבד לא מתאר את הדג, אבל כשיש קסקסת גם הסנפיר הוא מצטרף לתארה של הדג. בסדר, אז את היסוד הזה שברב קוק קוראים רמוז כבר בריטווה. מצוין, שאלה מצוינת. אז בשביל זה השלה הקדוש מביא הרב עצמן את השלה הקדוש בשביל להסביר את העניין הזה. אז נראה את מקור 4, בסדר, מקור 3 הוא מקשה, הוא מביא את התוספות והוא מביא את רשי, לא ניכנס לזה כרגע, זה יותר בעיון בתוך הסוגיה, מי שירצה יסתכל על זה בעצמו. אומר השלה הקדוש במקור מספר 4 בספר 10 מאמרות: מזה אני אומר רמז על דרך הסוד בחולין, תנתם וכולי, יגדיל תורה ואדיר, עד כאן, סוף שורה שנייה. הנה, תלמידי חכמים נמשלו לדגים שפרים ורבים, ואמרו בחגיגה כמסמרות נטועים. זה ביטוי מעניין, כמסמרות נטועים. מסמר זה משהו שהוא קבוע, ונטוע זה ביטוי למשהו, נטיעה זה משהו שהוא מתחדש, נכון? הוא פרה ורבה. כמו שחזל דורשים, מה נטיעה זו פרה ורבה? אף דברי תורה פרים ורבים. כן, זאת אומרת, יש הביטוי מסמרות נטועים, הוא מבטא את זה שהתורה, תלמידי חכמים, מצד אחד הם מסמרות, יש להם את העוצמות, כאילו את האיתנות לבוא ולעמוד יציבים במקום שהם עומדים באמת. מצד שני, יש להם גם את היכולת, כמו נטייה, לפרוץ ולרוות. זה לא רק שהם נטועים חזק במקום, אבל לא יכולים לזוז ימינה ושמאלה. מצד אחד זה הם כמו מסמר, מצד שני כמו נטייה שהיא פרה ורבה. אומר השלה הקדוש: והעוסקים בסודות התורה צוללים במים אדירים ועמוקים, והם קדושים וטהורים כמון. ותנן, כן, הביטוי של דווקא של הים והדגים, אז זה רומז במיוחד לעניין של סודות התורה. כמו מובא בזוהר הקדוש על רב אמנון הסבא, שהוא הרבה קשור לסודות התורה, שהאמנון הזה זה דג בארמית. נוני ים, נוני זה דגים, ותלמידי חכמים שעוסקים בסודות התורה נקראים נוני ים, הדגי ים. בסדר? אז הוא אומר ככה: ותנן, קסקסין הקבועין בו, סנפיר הפורח בהן. כן? חז"ל אומרים, מה זה, מה ההבדל מקסקסין לסנפיר? קסקסין זה החלק הקבוע שבדג, נכון? זה מה שבעצם קבוע, עוטף את כל הגוף שלו, זה לא זז, זה קבוע על הגוף. סנפיר הפורח בהן, עם הסנפיר הוא יכול לזוז קדימה, כן, ימינה, שמאלה. זה החלק שעוזר לדג לשחות במים ולזוז ולתמרן. ואתה אפרש הסוד. עד כאן זה היה הקדמות, עכשיו הוא מפרש את הסוד. הקבועין רומז על מה שקיבל מרבו, והוא בחינת חוכמה, וסנפירה שמתפשט בהם, פורח, כן, מי מתקדם, בחינת הבינה, שכל המוליד, ובזה יגדיל תורה. אומר השלה דבר מאוד עמוק: התורה, בשביל שתהיה תורת אמת, ותורה שהיא באה ויש לה מה לומר גם למציאות המתחדשת, היא צריכה שתי תכונות. היא צריכה את התכונה של מצד אחד המסורת, היציבות, מה שקיבל מרבו. אי אפשר שתורה תהיה רק משהו מתחדש, כן? זה משהו רפורמי כזה שכל דור כאילו, אתה יכול לקחת את התורה וכל דור תשתנה ותהיה משהו חדש. לא, חייב שיהיה בתורה את היסוד הקבוע, את הנצחיות, את האמת הקבועה שעוברת מדור לדור. זה הבחינה של הקסקסים. היסוד, החלק הקבוע של הדג. ויש בחינה נוספת בתורה, זה הסנפיר. היכולת של לבוא ולראות איך לוקחים את מה שקיבל מרבו ומתאימים את זה עכשיו למציאות המשתנה. לצורך אני יכול שתלמיד קיבל מרבו איזה משהו. עכשיו מגיע איזשהו מקרה שהוא דומה, אבל זה לא בדיוק מה שהרב שלו לימד אותו. אם לא יהיה לו את היכולת גם לבוא ולתמרן, לראות איך אני לוקח את העיקרון שקיבלתי מהרב, ואני מיישם אותו עכשיו במציאות שלפניי, אז יהיה חיסרון פה בתורה. אם התורה תהיה רק הדבר הנצחי הקבוע, אבל לא יהיה לה יכולת לבוא ולהתחדש ולתת אמירה לגבי כל מציאות שמשתנה, לזמן שמשתנה, לאנשים שונים, אז גם יש חיסרון לתורה. זאת אומרת, חלק מהתארה של התורה, חלק מזה שהתורה מופיעה בצורה שלמה, זה קשור גם לסנפיר, קשור גם ליכולת לבוא ולתמרן, להתאים את התורה למציאות השונה. עכשיו נחזור, אומר הרב עצמן, עכשיו בואו נחזור רגע לתחילת הגמרא. כל דג, מה מלמד אותי זה שלכל דג שיש קסקסת יש לו סנפיר, אבל יש דגים שיש להם סנפיר ואין להם קסקסת. זה אומר ש... את היכולת להתחדש עם התורה, זה יש הרבה ששם את היכולת הזאת. אבל לא תמיד הם בהכרח יש להם גם את החיבור לדורות הקודמים. כן, להיות להוציא רעיונות נחמדים מהתורה שמתאימים לכל דור, זה, זה, זה לא הבעיה. לכן כל דבר שיש דוגים שספיר אין להם קסקסת. אבל הדבר החשוב הוא להתחיל מהקסקסת. אם אתה קודם כל רואה איך אתה מתחבר לדורות הקודמים, אתה מקבל את היציבות של התורה, את העמדה האיתנה, אתה תוכל גם להגיע לסנפיר. שאתה צריך להגיע לסנפיר, אתה לא יכול להסתפר בקסקסת, אבל דג שיש לו קסקסת, יש לו גם סנפיר, יש לו את היכולת הזאת. אתה צריך לחפש אותה, אתה צריך לשאוף אליה. אם אתה לא תחפש אותה, אתה גם לא תמצא אותה. אבל אם יש לך קסקסת ויש לך את הרצון לבוא ולראות איך התורה גם היא עכשיו אמורה להתאים לדור שלנו, לתקופה, למקרים וכו', כל דג שיש לו קסקסת יש לו סנפיר. והשלמות של התורה היא חייבת להגיע משני הדברים. הוא רומז פה השלה, בחינה של חוכמה ובינה מהספירות, שהחוכמה זה עצם החוכמה האלוקית, והבינה זה הכוח שהוא לוקח את החוכמה והוא מוליד ממנה כבר דברים, כן? גם היום, נכון? בינה זה, מה ההבדל בין בינה לבין חוכמה? חוכמה זה עצם הידיעות, בינה זה יכולת העסקת המסקנות, כן? להבין דבר מתוך דבר, להוליד דבר מתוך דבר, בסדר? אז זה הכוח של הסנפיר. אומרים, זה גם היחס בין איש לאישה, שהאיש הוא הבחינה הקבועה, אישה זה היסוד המשתנה. רואים את זה נכון, זה שאישה יש את המחזוריות, והאיש אחרי החתונה נראה הכל אותו דבר, אתה לא יכול לזהות שהוא בכלל נשוי, והאישה פתאום כיסוי ראש, פתאום הריון, פתאום... אצלה הכל משתנה. למה? כי האיש הוא יסוד קבוע, הוא מביא, תפקיד שלו להביא לבית את ה... את הדברים הקבועים, הנצחיים, כביכול את האמת, כן? את הסוד התורני. אבל מי שלוקח עכשיו את כל הדברים האלה ומוליד מהם דברים, גם במציאות הפיזית, כן? אישה לוקחת את הזרע של האיש, יש לה, אין לו מה לעשות איתו, יש לו, אבל האישה רק יכולה לקחת אותו עכשיו להוליד מזה ולד. והאיש עכשיו מבין, נגיד, את הכיוון התורני של הבית, אבל מי שעכשיו יהיה עם הילדים, ועכשיו יראה איך מחנכים אותם, ואיך... מכניסים להם את זה בדרך סיפורים, דרך משחקים, דרך כל מיני דברים, זה בעיקר האישה. שוב, הכל, זה לא חד, זה לא, כן, זה לא מוחלט. יש דברים שהאישה היא מאירה את עינינו גם בכל מיני כיוונים תורניים בבית, יש דברים גם שלאבא גם מותר לשחק עם הילדים, מספר להם סיפורים. אבל באופן כללי, זה היחסים, בסדר? גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית, בין האיש לאישה. זה רמוז בדברי חז"ל שהאיש מביא חיטים והאישה עושה מהם עוגות. בסדר? זה לא שחז"ל באו סתם לספר לנו איזשהו כן, יחסים כלכליים ולא יודע מה. חובות הפרנסה בבית. אתה תדאג להביא את החיטה והיא תדאג להביא עוגות. אם משהו לא מסתדר, תלכו לרב שיסדר. זה לא, אלא הם באו להגיד פה אמירה רוחנית. האיש כאילו מביא את היסודות בכל מציאות שהיא, בגדול, כן? האיש מביא את היסודות והאישה לוקחת אותם ומולידה מהם דברים. אני חוזר שנייה לסוגיה שלנו, קצת התרחבנו, אני חוזר אליה. השלה עכשיו זה לא בטוח, זה לא מחייב שזה רק על תורה, אבל יכול להיות שזה לעוד מציאויות, כמו שגם הרחבנו לגבי איש ואישה וכו'. אבל השלה לוקחת את זה לתורה, שדגים זה ביטוי לתלמידי חכמים, שכדי שהתורה תהיה שלמה, נצריכה שני הדברים. ואנחנו לומדים מסימני הטהרה של הדגים, אם התורה הייתה רוצה רק ללמד אותי מה ההלכה, מה דג טהור, היה מספיק לכתוב קסקסת. אבל התורה רצה להגיד לי דבר השם, תבין שיש טהרה שתלויה בשני הגורמים האלה, בקסקסת ובסנפים. ורק כששניהם קיימים, רק אז הטהרה שלמה. ששוב, צריך את קודם כל את השמרנות, את האיתנות, את העמידה, את הדורות הקודמים, את המסורת, את התורה שקיבל מרבו, ועל גבי זה את היכולת לבוא ולראות איך להתאים אותה לכל תקופה. ובעצם מה הכוח שהוא לוקח את החמישה חומשי תורה ומרחיב את זה לכל הספרים שיש לנו בספרייה, ספרייה בארון הספרים היהודי? מה הכוח? הסנפיר. במילים אחרות, הסנפיר הוא יגדיל תורה ויעדים. לקחת התורה ולקחת אותם בעצם מחמישה חומשי תורה ולהגדיל אותה. איך התורה גדלה? כי יש שאלות חדשות, יש תקופות חדשות, והכוח שהוא בעצם מאפשר לקחת את התורה שקיבלנו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לא משנה, ולהרחיב את זה לכל היצירה התורנית האדירה של עם ישראל לאורך כל השנות ההיסטוריה, זה הכוח של הסנפיר. כוח שהוא פרה ורווה, אותם מסמרות נטועים, מסמרות מבחינה של התורה שקיבלנו, הדורות הקודמים, והנטועים, הנטייה שפרה ורבה, זה הבחינה של הסנפיר, הכוח שמתחדש בתורה. וכמובן שהדבר הזה הוא, הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי לדור שלנו, נכון? לכל דור, במיוחד הדור שלנו, דור של תחייה, ובעצם אנחנו פתאום נחשפים למציאות חדשה בכל מישור של חיים, במישור הכלכלי, במישור החברתי, ובארץ ישראל, חוזרים למצוות תלויות בארץ, ועוד הרבה דברים שקורים, תקופה של גאולה, וגרים, והמון המון שאלות, ואיך מתייחסים לתקופה הזאת? ואפשר להגיע לשני כיוונים להתייחס אליה. כיוון אחד, עזוב, כל מה שהדורות הקודמים לא רלוונטי, זה כבר משהו מיושן, בוא אני רוצה להרגיש את האידיאלים שבדור שלנו, זה מה שמדבר אליי. כיוון שני להגיד, עזוב, כל מה שבדור שלנו זה רק ניסיונות לראות אם נעמוד ונשמור רק על אותה תורה שהייתה לנו בדורות קודמים ולא צריך להתייחס בשום דבר. זה שתי צורות קיצוניות ששניהם חסרות. אחד לקחת את הסנפיר ואחד לקחת את הקשקשת. ובעצם הצורה השלמה היא לבוא ולהבין ברור שאנחנו חייבים לבוא על גבי כל הדורות הקודמים. אחרת יש שום משמעות. מה המשמעות של, של הדור שלנו אם מפסידים את כל העוצמות של עם ישראל שהוא כל הדורות הקודמים? אבל אחרי שמבינים שאנחנו באים על גבי כל הדורות הקודמים, צריך להבין שיש בוודאי רוח השם שהיא מופיעה ומנהיגה את הדור שלנו. ואם לא נדע לקחת את כל המטען הרוחני שקיבלנו בדורות הקודמים, ולשאול את עצמנו גם איך הוא בא לידי ביטוי בדור שלנו, אז חסר לנו משהו בהופעה של התורה. לכן זה דבר מאוד משמעותי, היסוד הזה פה של סנפיר וקשקשת, חוץ מהסתם שזו דוגמה יפה לראות, דוגמה מדהימה, כן? לראות איך הגמרא... אם היינו גומרים את הגמרא, כאילו, היינו נשארים בקושייה, ואתה לא מבין מה כתוב פה. אתה לא מבין מה כתוב פה בגמרא. אם אתה גומר את הסוגיה ככה, יגדיל תורה וידיר, אתה לא מבין מה כתוב פה. והרב אומר, יש פה קושייה, והוא עכשיו נותן כיוון, ועכשיו הרחבנו את זה קצת, הרב ויצמן הרחיב את זה דרך דברי השלה הקדוש, אולי אפשר להרחיב את זה לעוד כיוונים, לא יודע. אבל קודם כל זו דוגמה נפלאה לזה שחזל בבבלי רומזים לנו ברמיזות, תבין, יש פה יסוד עמוק. על ידי יגדיל תורה וידיר הזה, חזל פתחו לנו פתח, יש פה יסוד עמוק, עכשיו תתחיל לחפש אותו. וחוץ מזה, זה בוודאי, יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית לכל ה... מה אנחנו מחפשים בתורה, איך ניגשים לתורה בדור שלנו, איך ניגשים לתקופה בדור שלנו. בסדר, שחייבים את שני היסודות. את היסוד של השמרנות, את היסוד של העמידה איתנה שבאים לגבי הדורות הקודמים, את היסוד של לראות איך אנחנו מסתכלים על התקופה, ולהבין שגם בהתחדשות של התקופה יש רוח אלוקית, רוח השם שמדברת אלינו, ולראות איך אותה תורה שקיבלנו בדורות קודמים, והולכת איתנו לנצח נצחים, יש לה אמירה מיוחדת לכל דור ודור, ומה האמירה שלנו בדור שלנו. בואו נמשיך, נגמור רק את הפסקה. שאלות רגע לפני ש... אז בואו נמשיך את הפסקה, יש פה קטע שאנחנו מזכירים אותו הרבה פעמים. נראה אותו עוד פעם בפנים. בכל אופן אומר הרב, מה שחשוב שהרב אומר לנו לפני שנמשיך, שזה לא דרך של הבבלי, זה לא דרך, הסברות כאלה מופשטות הבבלי לא כותב, כי דיברנו על זה, דברים עמוקים הם חז"ל אומרים שצריך להיות נסתרים. הבבלי כותב ברמיזה, ועכשיו רק מי שבאמת מחובר לדברים, חפש אותם, או בדור שכבר הדברים באמת יותר באים ומופיעים, בדור של גאולה בארץ ישראל, אז אנחנו נבוא ובעזרת השם ננסה לבוא לחשוף את העומק שחז"ל רומזים לנו אותו ומצפים שאנחנו נבוא ונחשוף אותו. וכבר כתב רמה מפנו, בכל מקום שיש שעת יקרב היה בזה עניין יסתר. הזכרנו הרבה פעמים שיש בגמרא הרבה פעמים שיש איזה קושייה ואין תשובה בגמרא. הרבה פעמים זה רב כהנא ורב אסי מקשים על רב והוא שותק. אמרנו, יש בזה שלושה כיוונים בראשונים. כיוון אחד, למה הוא שתק? כלומר, הקושייה לא מתחילה בכלל. קושייה כל כך, אני אגיד בצורה גסה רגע, מתחילה, קושייה כל כך טיפשית שכאילו אני לא צריך להתייחס אליה. בכלל, תבין למה הקושייה, אני לא אענה לך, תבין בכלל למה הקושייה שלך לא מתחילה. כיוון שני בראשונים, זה הוא שתק כי לא היה לו מה לענות. חזר בו. שתיקה כהודעה. שני הכיוונים האלה מצאנו אותם בתוספות ועוד מקום. הרמב"ן כותב, יש כיוון שלישי. לא היה לו מה לענות, אבל הוא לא חזר בו. כי הייתה לו מסורת שהוא ידע שמה שהוא אומר זה נכון, אבל אתה שואל שאלה טובה. באמת, זה לא שאלה השאלה שלך לא טובה, השאלה שלך טובה, אין לי תשובה, אבל אני לא חוזר בי כי זה המסורת. אז מה? איך אני מבין את הרמב"ן עכשיו? מה זאת אומרת? אז כאילו זה ראש בקיר כזה, כאילו יש מסורת, אז המסורת כאילו היא קשה, היא אפשר להפיל אותה בקושיות, אבל המסורת הזה הוא ראש בקיר עם מסורת. אז לא, אז הרמב"ן מפן הוא מסביר, לא מתייחס לרמב"ן, אבל לכאורה אני חושב שזה היה עומק של דברי הרמב"ן, לכל מקום שיש שעת תקרב היה בזה עניין נסתר. זאת אומרת, הרמב"ן מפן, הוא פעם הבאנו אותו מבפנים, הוא כותב שלרב לא הייתה תשובה בנגלה, בנגלה השאלה שלכם טובה, אין לי תשובה בנגלה, אבל יש תשובה בסתרי תורה שרב לא רצה להגיד אותה, כי הם היו עכשיו ליד כל התלמידים, רב כאן ורב אסי בבית המדרש, ככה באמצע שיעור כללי של רב, מצביעים שואלים שאלה. עכשיו רב לא רוצה לענות התשובה עכשיו לכל, לפני כל, כי צריך להסתיר יסודות התורה, כן, שמה יהיה תלמיד שאינו הגון, אי אפשר להגיד את זה ככה לפני כולם. אומר הרמב"ן מפנו, אולי, כותב זה אולי אחר כך, בחדר, בשקט, הוא קרא לרב כהנא ורב אסי ואמר להם בשקט את התשובה, לא לפני כל התלמידים. אבל בכל מקום, מה שאומר רב כהנא, הרי מה מפנו, והוא גם מראה את זה בהרבה סוגיות, אתה רק קורא מה הוא אומר, אתה רואה שאתה לא מבין כלום, אבל הוא מראה את זה בהרבה סוגיות, מה העומק הרוחני מאחורי דברי רב, והוא אומר, זה דברים שהבבלי לא כותב אותם, זה סודות התורה. אז לכן בנגלה אין תשובה לרב. אבל זה לא שהוא בגלל זה חזר בו, כי המסורת שלו, מה שהוא קיבל, היה סודות, יש סודות מאחוריה, ובנסתר יש לו תשובה, אבל את התשובה בנסתר הוא לא רוצה לתת. ויש בזה כמה פנים, זה לפנים מזה, כן? יש הבנה עמוקה יחסית יותר פשוטה, יש הבנה עוד יותר עמוקה ועוד יותר עמוקה, וכל שהשכל הוא יותר כללי, הוא משוטט יותר מעניינים דקים ודי לו פלפול מועט. והכלליות של השכל עצמו נמשכת משפע של רוח הקודש. הרב חוזר פה לדבר על זה שבארץ ישראל, מכיוון שארץ שיש בה רוח הקודש וארץ של נבואה, אז השכל יכול יותר לשוטט בדברים עמוקים, רוחניים, ולכן בארץ ישראל יש יותר יכולת לבוא ולחשוף את אותו עומק רוחני, מה שבגלות פחות היה את היכולת הזאת, ולכן נשארו, לפחות בצורה הגלויה, למעט גדולי ישראל שככה עסקו בזה, כן, אבל רוב עם ישראל שלמד בגלות פחות היה נחשף לצד הזה בתורה. אבל במקום שיש שכל כללי, שכן, ארץ ישראל, שדיברנו על זה ברחבה, למה היא המקום של דווקא כלליות, לא נחריב את זה כרגע, בגלל צדיק וב ראינו את זה ברחבה ועוד, הכלליות של השכל עצמו נמשכת משפר של רוח הקודש, עד אשר אפילו בדרך רחוק הרבה יש בו איזה רושם, וזה הרושם הוא עיקר ההבדל שבין בבלי לירושלמי. מכיוון שירושלמי עיקרו יוסד בארץ ישראל, והבבלי בבבל, אז הירושלמי הרבה יותר מקצר, והוא הרבה יותר סומך על רמזים רוחניים כאלה שמביאים למקום הרבה יותר מופשט, הרבה יותר עמוק, מאשר הבבלי. שוב, אני מזכיר עוד פעם, בתחילת הפסקה הבאה כתוב, ישנן סברות מופשטות המחביר רמוזות בבבלי, של מסגנון ירושלמי, כן? נראה את זה בהמשך בעזרת השם. כן, זה לא שבבבלי אין, יש המון בבבלי, אבל בירושלמי יש עוד הרבה יותר, בסדר? וזה היחס. ולכן, פה עולה שאלה, כאילו, אז אם הירושלמי כל כך זה, אז למה אנחנו עם הבבלי? אומר הרב, משום מחי לדידן הבבלי עיקר. דווקא בגלל שהבבלי יותר מתעסק בצד הנגלה, ויותר מתעסק בפרטים, לכן הוא עיקר בשבילנו. לדרך הלימוד הפשוט מוסבר בו בהרחבה. זאת אומרת, לכן כל תקופת הגלות, דווקא הבבלי הוא העיקר. ואנחנו חזרנו על זה הרבה פעמים, שאנחנו לא מצפים לעזוב חס ושלום את הבבלי בגאולה. אלא הדרך הראויה היא לקחת את הבבלי ועל גביו לבנות הקומה הנוספת, כן? הסברנו שכן, כי יתרון האור מן החושך, דווקא אור שמגיע מתוך חושך, שהבבלי נאמר עליו במחשכים מושיבני כמתי עולם, כתוב בבבלי, הוא קורא לעצמו, חושך זה תלמודה של בבל, המחשכים. הסברנו, מה קורה? כי החושך אתה עוסק בפרטים, אתה ממשש, אתה לא רואה את התמונה הכללית. ולכן דווקא העיסוק בבבלי, לימוד פשט, ראשונים, אחרונים, הגדרות, חקירות, הלכה, ועל גבי זה אני מנסה עכשיו לנסות לראות מה העומק הרוחני הכללי שעומד מאחורי הדברים, זה הקומה השלמה של התורה, ולכן זה הדרך שאנחנו גם מחנכים, מתחנכים אליה ומחנכים אליה, לא חס ושלום לבוא לעזוב משהו מהתורה שהייתה כל הדורות, אלא להפך, לגדול בתורה על פי מה שהיה כל הדורות, כן, בלימוד פשט, בבלי, ראשונים אחרונים, על גבי זה לנסות לבוא לבנות קומה נוספת של תורת ארץ ישראל. ומכל מקום, אבל בכל זאת, לכל עת שיחדש השם יתברך לב חדש על עמו, ויוחזר כוח קדושת ארץ הקודש בגלוי, יגלה האור של ירושלמי מצד סגנונו הקצר והעמוק שמסתיים ממהלך שכל עליון, והאגדה המקובלת מחוברת בו עם ההלכה בדרך פעולה נסתרת. זאת אומרת, בוודאי שיש לנו שאיפה בדור שלנו לבוא ויותר לחזור לירושלמי. ועל חשבון חס ושלום לעזיבת הבבלי, לאחוז בבבלי בכל הכוח, אבל להתחיל להציב לעצמנו שאיפה, ללמוד ירושלמי. ולא רק ללמוד ירושלמי בפועל, אלא להתחיל ללמוד ולחפש את אותם רמיזות נסתרות, מה שהרב מראה לנו וממשיך להראות את זה, נראה כבר בהמשך, אבל אנחנו צריכים לבוא ולשאוף להופיע את הדבר הזה. כמו שהרב כותב בכמה מקומות, שההופעת קדושת תורת ארץ ישראל היא השורש לכל של כל תיקון הבעיות של הדור. שוב, כל הדברים שצריך להתמודד איתם זה חשוב, כן? יישוב הארץ והביטחון והכלכלה והחינוך, אבל השורש, הנשמה של הכל, תמיד אנחנו חוזרים לתורה. ולא סתם לחזור לתורה, אלא אומר הרב, לחזור לנשמת התורה ולהופיע קומה שלמה של תורה, קרוי לארץ ישראל, לבשר את ערכה של ארץ ישראל. שלבשר את ערכה של ארץ ישראל, כמו שראינו, זה לא רק לספר על הנופים שלה ועל הפירות שלה, אלא המעלה הכי נעה של ארץ ישראל זה בתורה של ארץ ישראל. שחס ושלום לא נגיד שהתורה של ארץ ישראל אין בה הבדל מהתורה של הגלות. מה, עלינו לארץ ישראל והתורה נשארה אותו דבר? כאילו אין לארץ ישראל כוח בהופעת התורה. הוא אומר רב שכשנבוא ונתקן את זה, זה יהיה התשובה לחטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ, וזה מה שיהיה הקץ לגלות ולשפלות ולכל הבעיות. בהקשר הזה, בוודאי שגם עכשיו כשאנחנו, בוודאי ששורש המאבק הוא על זכותנו על הארץ, שגם אנחנו לא מספיק ברור לנו הזכות שלנו על הארץ. כל מיני דיבורים של שקט מורת שקט ודברים שהם בעצם, כאילו הם לא נוגעים בעצם הנקודה שאנחנו נמצאים פה בארץ, לא בשביל שיהיה לנו שקט, ואנחנו רוצים את ארץ ישראל כי היא ארץ שלנו, וזה רוצים להופיע את קדושתה, ומבינים שהערך של עם ישראל יופיע רק דרך אחיזה בכל ארץ ישראל. הנבחרה הפוליטית זה לא הכישרון שלנו, ואנחנו לא באים עכשיו לבוא לתת עצות פוליטיות, אבל בוודאי הנקודה היא לבוא לראות איך חוזרים לחיבור השורשי העמוק לארץ ישראל, ואנחנו בעזרת השם שמתוך הלימוד שלנו על תורתה של ארץ ישראל, אז נזכה לחשוף בעצמנו, ובעזרת השם דבר שהוא גם יבוא ויעמיק את התפיסה הזאת בכל עם ישראל, להבין את גודל קדושת החיבור של עם ישראל לארץ ישראל. מתוך זה כל המאבקים גם כן הם יעלו על הצד הטוב, ובעזרת השם כבר לא לנו סכנה בארצנו, ובעזרת השם. טוב, נצור פה, נצורות טובות.